במסורת הראשונה שבה יצא לי לתרגל את התרגול הזה של ויפאסנה, היה איזשהו נוהג, בכל ערב המורה היה נותן שיחת דרמה, מעין זאתי שאני עכשיו אתן, ו מדי ערב, זה היה 10-12 יום, מדי ערב השיחה שלו הייתה מתחילה במילים The first day is over. היום השני נגמר. יש משהו שכל כך מהדהד גם מתוך המקום של כנראה שלא. שמעו אבל מה אמרתי? אז אצלנו היום הזה שנגמר הוא היום השני נגמר, הוא היום הראשון השלם נגמר, ומצד שני זה גם היום לפני האחרון, ריטריט צ'ונצ'יק כזה. ובו בזמן מדהים לראות כמה יום כזה יכול להיות מלא, מה יותר נכון לומר, עמוס. כמה, כשאנחנו חושבים על היום בבוקר, מצד אחד זה נראה כאילו כלום לא קרה, ומצד שני זה נראה איפשהו מעבר להרי החושך. ומאוד מאוד יכול להיות שהרבה הרי חושך גם היו באמצע, בתוך התהליך הזה. זה מאוד מאוד לא פשוט, לא קל. ואני רוצה את הדברים האלה לפתוח בתוך איזשהו מקום של להזמין את כולנו לעשות לזה מקום. לעשות מקום לאתגר שנמצא בתוך התהליך הזה. לכל הרגעים הרבים והלא פשוטים והלא לא קלים שעברנו ואנחנו עוברים כאן. אני במהלך ה-40 דקות הקרובות לערך אחלוק איתכם הרהורים על החיים, על עצמנו בתור יצורים שמאכלסים את החיים האלה, וגם על התרגול הזה שאנחנו בטח לא פעם שוברים את הראש, אבל מה הקשר בין זה לבין החיים שלנו בכלל. אני אתחיל אולי ב איזושהי הרצאה שיצא לי לשמוע לפני כמה שבועות, הרצאה במתמטיקה של המתמטיקאי, אם אני זוכר את שמו נכון, דוקטור חיים שנהר. אל תדאגו, זה לא הולך להיות שיעור במתמטיקה או משהו כזה. הוא הרצה שם על הפרדוקסים של זנון, איש יוון העתיקה, ומשך את תשומת ליבי בעיקר הפרדוקס השלישי שחיים, אותו מתמטיקאי, הגדיר אותו כפרדוקס שנמצא, שעליו מושתת את כל המתמטיקה המודרנית. זה הפרדוקס של החץ והקשת, שבה מה שזנון אומר באותו פרדוקס, זה כאשר אנחנו יורים חץ מקשת, בכל רגע נתון, כאשר אנחנו מסתכלים מה קורה ברגע, אפשר לדמיין את זה כתמונה שנעצרת ומקפיאה ברגע המאוד מזוקק, כשאנחנו מקפיאים אותה, אז בעצם החץ נמצא במנוחה, הוא לא נע. ועדיין, אחרי שעובר פרק זמן מסוים, נאמר 5 שניות, אנחנו אומרים, החץ עבר ככה וככה. או בשפה מתמטית, הרבה מאוד, אין סוף בעצם, רגעים שבהם מהירות החץ, התנועה שלו היא אפס, מצטרפים ביחד, ואנחנו אומרים בסוף הוא עבר 80 מטר. אז איך בכלל אפשר לדבר על תנועה? איזה קיום יש לתנועה? כאשר בעצם, כאשר אנחנו באמת באמת מסתכלים, אנחנו רואים דממה ודממה ודממה. ובמובן אחד זה מאוד מעניין, כאשר אנחנו לוקחים את זה אל הזמנה מאוד בסיסית שנמצאת כאן בתוך התרגול, שקשורה להזמנה להיות נוכח ולשים לב מה קורה עכשיו. להיות ברגע הזה. איפה הוא בכלל נמצא הדבר הזה שאנחנו קוראים לו הרגע הזה? מצד אחד זה נורא נורא ברור לנו, ומבחינת השפה אנחנו גם אומרים עכשיו אני בריטריט, עכשיו אני אוכלת, מתארים איזשהו פרק זמן כזה שבאופן יחסי הוא לא בעבר המאוד רחוק או הפחות רחוק או העתיד הקרוב יותר או הרחוק יותר, אבל בו בזמן כאשר אנחנו מזקקים, הערנות מזדקקת, אנחנו מנסים לשים לב באמת מה קורה עכשיו, אבל עכשיו אנחנו שמים לב שכל פעם העכשיו הזה כבר נעלם. וכאשר אני למשל שם לב לטעם שיש לי עכשיו בפה, בביס הזה שעם כל המיינדפולנס לקחתי אותו לאט לאט מהצלחת וזכרתי, נכנסתי אותו לפה, הטעם הזה שאני מרגיש עכשיו הוא בעצם ממש ממש עכשיו, או שזה הטעם שלפני עשירית שנייה של האוכל שנגע לי בלשון, או התחושה שאני מרגיש עכשיו בישבן כשאני יושב, או הנשימה. איפה הוא? יש דבר כזה באמת? יש דבר כזה ממש? וטקט נוסף שהפרדוקס הזה, הפרדוקס השלישי של זנון, החץ והקשת, ואיפה התנועה של החץ? אלא היה מאוד מעניין לשמוע הלאה שהמתמטיקה, או המתמטיקה המודרנית, כמו שאולי יש אנשים בחדר שיודעים, מצאה איזשהו פתרון להסביר את הפרדוקס. אני לא אנסה להסביר לכם, אני גם לא, אני בעצמי לא מבין אותו לחלוטין. אבל מאוד מאוד מעניינת התנועה הזאת שמול הפרדוקס, מול המקום שלא מתיישב, התנועה הזאת שעולה מיד ומנסה לפתור, למצוא פתרון, למצוא תשובה. כמו ש מישהי באחת הקבוצות אמרה היום, דיברה על הפרדוקס הזה שנמצא בתוך התרגול, בין המקום של מחד לנוח בתוך הכרה פתוחה, הכרה מרשה, בלי צורך שמה שיהיה בתוך הרגע הזה יהיה איזשהו משהו מסוים, ובו בזמן ההנחיה שניתנת יחד איתו שוב ושוב להיאסף, שוב ושוב לשים לב באופן מובהק, להגדיל את הרזולוציה אל מה שנוכח, ובעיקר האובייקט הבסיסי שאנחנו משתמשים בו, הנשימה. היא אמרה לי, יש כאן סתירה. אמרתי לה, נכון, יש כאן סתירה. ובאיזשהו מקום, התרגול בכלל והאימון המדיטטיבי בפרט, מאוד מזמין אותנו להתיישב ולנוח בתוך הדיאלקטיקה הזאת, בתוך המתח הזה שנוצר, בין לכאורה, אם לחזור להנחיית המדיטציה, המקום הזה של ההכרה הפתוחה, המרשה, הלא מעדיפה, ובין המקום שבאופן מאוד מאוד מובהק, מתוך ההיכרות של הדינמיקה של השכחה, של הנטייה שלנו, כמו לעלות על רכבות מסע של מחשבות שלוקחות אותנו מפה, ואנחנו שוקעים בסיפורים על דה ועל הא, מתוך ההיכרות עם הדינמיקה הזאת, מתוך הרצון לטפח את ההתעניינות, את הסקרנות, לשים לב באופן מאוד מובהק אל מה שנוכח. ולהרשות את מה שקורה ברקע להיות. אבל בו בזמן, כשהוא כמו מושך אותנו ולוקח אותנו, לוותר עליו. ולחזק את העמדה המאוד מובהקת של הנשימה, של תחושת הנוכחות בגוף. התרבות שבה אנחנו חיים היא תרבות שנורא נורא ממהרת לנסות לפתור. הגישה שאיתה אנחנו ניגשים אל התרגול הזה זה, טוב, נו, מה צריך לעשות ואיך אני עושה את זה? וכל כך רבים מאיתנו כאן לא היה עד לפני 24 שעות כל מושג או כל רקע על מדיטציה או על ריטריט. ותראו כמה רעיונות יש לנו כבר עכשיו. מה אמור לקרות כאן? מה אמור להתפתח? אני אמורה לשבת יותר זמן בלי לזוז. להתרכז בנשימה. שלא יהיו לי מחשבות. להיות שלווים. ועוד אחד הדברים שקורים, וזה דברים, זה משהו ש איכשהו מכאן יותר קל לראות אותם, פשוט כי אנחנו יושבים מולכם. אנחנו יושבים ככה, מתרגלים כל כנות הכוונות להיות כאן ועכשיו, פתאום אחרי איזשהו זמן עולה, זה לא יכול להיות, מה כולם כאן, איך הם מסתדרים עם זה? ומישהו פוקח את העיניים, וואו, כולם יושבים ככה, כולם בחדר הזה בודות, כולם יודעים, מבינים מה זה, לכולם זה מצליח, רק לי זה לא עובד. ואז אני מיד עוצם את העיניים, ומה שאני לא שם לב, ושוב אמרתי, את זה אפשר לראות מכאן, זה שרגע אחרי זה, מי שיושבת לידי פוקח את העיניים, מסתכלת עליי, וואו, איך הוא יושב ככה? וזה כל כך טבעי, זה הדרך הכל כך טבעי של התודעה לפעול, ובאיזשהו מקום בתוך התהליך הזה, לאט לאט, עם המון עדינות והמון רוך של לב, אנחנו מביאים את עצמנו שוב ושוב להיות נכונים לפגוש את התודעה. את התודעה כתודעה. זה לא באמת התודעה שלי. הסיפור שאני קורא לו סיפור חיי נפרס בדרך הייחודית שהוא נפרס אצלי. יש את הדרך הייחודית של הדברים להיפתח, אבל תודעה היא תודעה. כמו שבת אל אמרה אתמול, עיניים רואות, אוזניים שומעות. תודעה חושבת, היא עושה את מה שהיא עושה. ובתוך המחשבות יש זיכרונות ותוכניות ומדידות ושיפוטים. זה חלק ממה שהתודעה עושה. מישהו בקבוצה אמר היום, אחרי שהוא שיתף בכל מיני קשיים שהוא פוגש כאן, קשיים של הגוף וכאבים ובליל המחשבות וחוסר שקט, הוא אמר, אבל אני גם מרגיש שאני משתפר. ושאלתי אותו איך, אם הוא יכול לשתף איך השיפור בא לידי ביטוי. והוא נתן כדוגמאות את זה שהוא יכול לשבת לאורך זמן רב יותר, ובהתחלה הוא לא יכול היה, או להתרכז זמן ארוך יותר. ואלה באמת סוג של מדדים שעולים בנו, שאנחנו יכולים לפעמים להיווכח בהם, בסוגים של התפתחויות שקורים בהם בתרגול. פה בזמן העליתי את השאלה לו ולקבוצה, ואני רוצה להעלות אותה לכולכם, שיכול להיות שדרך הרבה יותר משמעותית לראות את התהליך שלנו כאן ואת ההתפתחות שלנו, היא בהתפתחות של מקום שהוא פחות מטולטל ממה אני חושב על התרגול שלי, מכמה אני צריך להצליח. מה זה אומר להצליח במדיטציה? אני אגיד לכם על זה שני דברים. קודם כל, אי אפשר להצליח במדיטציה. היא פשוט בנויה ככה. ומעבר לזה, אין שום משמעות למקום של הצלחה עם מדיטציה. אנחנו כאן. זה. אם לחזור רגע לזנון ולחץ שנורא מהקשת, אבל בעצם הוא לא נע בכלל. אנחנו כל הזמן מתהלכים בתחושה שאנחנו הולכים. אנחנו הולכים. ולאן? וזה מאוד מאוד מזכיר לי סיפור שאני מאוד אוהב להיזכר בו ולספר אותו. חלק מכם ודאי שמעו אותו. בת אל בטח שמע אותו כמה פעמים. וזה סיפור שקרה לפני 50 שנה לערך, כפר סבא של אמצע שנות ה-60. הייתה איזו המצאה חדשה בעולם שהגיע לישראל, מכונת הכביסה. ובחבר'ה של ההורים שלי התחילו לקנות מכונות כביסה. וכבר היה לכל החברים, ורק להורים שלי עוד לא היה. ואמא שלי נורא רצתה מכונת כביסה. אבל מה? היא ידעה שהמצב בבית לא משהו. והכירה את אבא שלי שהוא טיפוס שמרני וכאלה, ככה היא אומרת. אז היא התאפקה עד שיום אחד שהרגישה שהיו התנאים הנכונים, היא תפסה את אבא שלי ואמרה לו, עודד, תשמע, אני רוצה לדבר איתך על משהו. אמרה לו, אני והאימא, אימא שלו, הם חיו עם ההורים של אבא שלי, אני והאימא עובדות כל כך קשה עם הכביסה, כל שבוע פעמיים, המדורה בחצר והפיילה להרתיח את כל הכבשים. מכונת כביסה, מה זה יכולה לעזור לנו? אז הוא אמר לה, אם מכונת כביסה יכולה לעזור לכם, אז יאללה, לכי ותקני. היא הייתה מאושרת למחרת, היא קמה בבוקר, הלכה לאגד, נסעה לתל אביב, הלכה למשביר, נכנסה ואמרה, באתי לבחור מכונת כביסה. אז המוכר אמר לה, בשמחה, בואי תראי, ותוך כדי שהוא מסתובב, הוא אומר, אני חייב אבל גם להראות לך, הגיע לנו ממש עכשיו, יש איזושהי דגם שזה פיתוח חדש, זה מכונת כביסה אוטומטית. פה חייבים להגיד, כי רובנו לא חיינו בעידן הזה, ואנחנו לא מכירים. בהתחלה הגיעו מכונות כביסה, שהן לא היו עוברות, עושות את כל הפעולה. היית צריך לשים את הכפתור, נאמר, על השריה, אז היא הייתה עושה השריה, אחרי כמה זמן היה צריך לבוא, לעשות את השלב הבא, והיא הייתה עושה את השלב הבא. והגיעה מכונה אוטומטית, והוא מספר לה את זה. טוב, היא נוסעת, חוזרת הביתה, הולכת לאבא שאומרת לו, עודד, יש עכשיו פיתוח כזה של מכונת כביסה אוטומטית, וזה עולה עוד 20 לירות, או אני לא יודע כמה, ואני רוצה מכונת כביסה אוטומטית. אז הוא אומר לה, אוקיי, אבל בשביל מה צריכה מכונת כביסה אוטומטית? אז היא אומרת לו, מה, אתה לא מבין, אני אוכל לשים את הכביסה וללכת. אז הוא מסתכל עליה ככה, ואומר לה, חיילה, לאן תלכי? ואמא שלי כל כך הרבה פעמים בילדות הייתה מספרת לי את הסיפור הזה, ובמקום על על ההלם שלה מול השאלה הזאת, לאן אני אלך באמת? מה... ותחשבו, זה שנות ה-60, מכונת כביסה אוטומטית, אנחנו כבר בתוך תרבות שכמה דברים יש לנו כדי שיאפשרו לנו את ה... לאן אנחנו הולכים? באיזשהו מקום, אני חושב שחלק גדול מהאנרגיה שמניעה אותנו ללכת ולנוע ולחפש ולבוא לכאן, אבל גם כאן, כאשר אנחנו באים אל השקט המובטח, ההליכה הפנימית הזאת שלא נפסקת, אנחנו פשוט מחפשים אושר. אנחנו פשוט רוצים שיהיה טוב. רוצים לא לסבול. וכל אחד ואחת מאיתנו יכול למצוא את המילים, את הדימויים שמדברים אלינו. אבל באיזשהו מקום, התנועה הזאת שמביאה אותנו לעשות כל כך הרבה, גם מהדברים המאוד גדולים, במרכאות כפולות שאנחנו עושים בחיים, וגם בתוך מה שמעסיק אותנו, ועליו בעצם נבנים הררים של טייסים אוטומט, דפוסים וטייסים אוטומטיים, יושבת את התנועה הבסיסית הזאת, של אני רוצה להיות מאושרת. לפעמים המילה הזאת קצת מפחידה. אבל אפשר, אולי אפילו לפחות רק להערב ולנסות לתת לה להדהד בפנים. אל הרצון הכל כך פשוט הזה. ולראות יחד איתו את זה שיכול להיות שאנחנו לא יודעים איפה לחפש. אנחנו לא יודעים איפה לחפש ואנחנו מחפשים בכל כך הרבה מקומות שלא מביאים, לא נותנים לנו, לא מביאים לנו את זה. ואנחנו ממש, אבל ממש לא אשמים בזה. מתוך החברה שאנחנו חיים בה והתרבות שאנחנו חיים בה. תרצו אנושות שלמה. מתוך מקום, דיברנו כאן על אמון, מתוך מקום של אמון והפתיחות שמאוד אפיינו אותנו כילדים קטנים, קלטנו את המסרים מסביב, מהבית ומבית ספר ומהחברה, ואנחנו בתוך המסע הזה, בתוך החיפוש הזה, שוב ושוב מחפשים במקומות ש... אם להשתמש בשפה של המקומות האלה, לא נותנים, לא מביאים את הסחורה. כאילו עושר זה איזשהו סחורה. איזשהו משהו שקיים שם בחוץ. ואנחנו באמת צריכים להבין רק מה זה שצריך להשיג, ואז להתאמץ מאוד כדי להשיג אותו, כדי לדעת שקט, שלווה, שלום פנימי, שמחה, תחושה של משמעות, אושר. אחד המורים, מורה מרכזי עבורי, מורה של שנינו, כריסטופר טיטמוס, אחד מבחירי מורי הדרמה במערב. דרמה, אגב, זאת מילה בשפה הפאלי, אותה שפה שבה נכתבו ההגות והפרקטיקות שלימד אותו מורה רוחני שחי לפני כ-2,500 שנה, כמעט 2,600 שנה, שנקרא הבודה. בודה זה גם מילה בשפה הפאלי שהמשמעות שלה היא זה שהתעורר. כמה מאות שנים לאחר חייו, הוא עלה חלק גדול ממה שהוא לימד על הכתב, בדיאלקט שם מאוד דומה לדיאלקט שבו הוא כנראה דיבר, זה מה שסוברים החוקרים, זאת השפה הפאלי. במילה מרכזית נוספת בשפה הזאת ובלימוד הזאת, הדרמה, שיש לה המון משמעויות, אבל לצורך העניין אפשר להתייחס אליה כאל ההגות והפרקטיקות שהבודה לימד, או חוכמת הבודה. אז כריסטופר, אחד מראשוני ובחירי מורי הדרמה במערב, מדבר לו פעם על השילוש הקדוש המודרני. שילוש הקדוש העתיק של הנצרות, והשילוש הקדוש המודרני, Sex, fame and money. כמה חזקים המסרים שאנחנו מקבלים בשפה הכביכול כל כך לא מקודשת, אבל שהופכת, נותנת להם מקום כל כך נכבד בעולם הפנימי שלנו, של מושגים כמו מין, תהילה וכסף, והאמונה שבעצם אם נשיג מספיק מהם, אנחנו נהיה מאושרים. את האלים של העידן המודרני, ממשיך כריסטופר, אנחנו מוצאים על מסכי הטלוויזיה ובמגזינים, השחקני ושחקניות הקולנוע, הזוכים והזוכות בכוכב נולד, ברשימת 100 המיליונרים או הביליונרים, או אני לא יודע איזה זה עכשיו, של פורבס, או... כמה חזק סביבנו נמצא המסר הזה, שבעצם צריך להשיג עוד ועוד שליטה בחיינו באמצעות כסף, באמצעות כוח פוליטי. כמה חשוב הוא המקום הזה של תהילה, להיות נערצים על ידי מישהו שלא מכיר אותנו בכלל. והרבה פעמים גם מתוך כך לא יכול להיות ער לכל הקושי שאני עובר עם עצמי, למרות שיש לי אולי את זה ואת זה ואת זה. יצא לי פעם לקרוא רעיון עם מיכאלה ברקו, אני זוכר את השם, חלק היום כבר לא זוכר, הייתה דוגמנית, היא אולי עדיין, אבל יש כבר כמה דורות אחר כך, זה רעיון מלפני כמה שנים שנתקלתי בו די במקרה, אני מודה, אבל היה שם משהו שמאוד תפס אותי, היה שם איזשהו רוח של פתיחות וקראתי, ואני זוכר משם משפט אחד שהיא אומרת למראיינת, את יודעת מה זה שאין יום שעובר שלא ניגש אליי מישהו ואומר, וואו, כמה את דומה למיכאלה ברקו, אבל את לא יפה כמוה. וזה עוד, מיכאלה ברקו היא עוד לפני העידן של הפוטושופ. איזושהי הזמנה מאוד מאוד בסיסית שישנה כאן בתוך המרחב הזה של הריטריט, הוא קודם כל לעצור רגע. ובואו לא נמעיט מהערך של המקום הזה של עצירה. כי כן, כי כמו שאמרנו, אנחנו כל הזמן לפחות בתנועה, והרבה יותר מזה, אנחנו בריצה. בריצה מטורפת. הסתכלתם פעם על האספלט בכביש אחרי שמכונית עצרה פתאום? או יצא לכם אולי שהתקלקל, הברקסים הלכו? וחם, החיכוך הזה לוהט. וחלק מאוד מאוד גדול ומשמעותי מתוך מה שאנחנו חווים כאן בפרק הזמן הזה, וזה אחת הסיבות שעדיף לבוא לריטריט של שבוע, כי יש גם כן את היום הראשון ואת היום השני, אבל יש עוד הרבה ימים אחר כך. לא, לא, אל תדאגו, אבל יש עוד את מחר. אבל אין מה לעשות, המקום הזה של לבוא מהקצב הזה, עם ההתכוונות לעצירה, יוצר חיכוך. והחיכוך הזה חם. ואת החום הזה אנחנו חווים בגוף, במיינד, בתסכול שעולה. זה מאוד מאוד טבעי. ויחד עם העצירה הזאת, יש את ההזמנה הכל כך פשוטה לכאורה, והכל כך לא קלה, של להסתכל פנימה, לראות מה קורה. ואיך אמרה היום מישהי באחת הקבוצות? ונכון שיש בהזמנה הזאת איזשהו משהו של להסתכל עליה כמו, כאילו באופן לא אישי. בלי צורך לנחס את מה שאנחנו רואים, מבחינת הדפוסים שהתודעה פועלת בהם, אל עצמי, אליי, כאילו משהו לא בסדר בי. ותודו בזה, בתוך הרגעים של השקט כאן, כאשר אנחנו אמנם כולנו ביחד, אבל כל אחד לבד, כל כך הרבה רגעים עולה בנו הקול הזה שאומר, כן, אבל אני ואני ואני, אני ככה ואני ככה ואני ככה. אני לא מבין ואני לא מצליחה, וזה תמיד היה ככה. כל התקליטים הישנים הזה משמיעים את הקול והולכים, משמיעים את הקול שלהם, וזה אני. תוך איזשהו מקום אם אפשר קצת להרחיב את הפרספקטיבה ולהבין שאנחנו בעצם מסתכלים על הדרך שבה התודעה, מיינד, בא לידי ביטוי בתוך החוויה כפי שהיא שלי עכשיו. אבל אין בזה שום דבר אישי, אין צורך לנחס את זה. אם עולה בי תסכול, אין צורך לשפוט את עצמי על זה שעולה בי תסכול. ואם כן עולה בי שיפוט על זה שעולה בי תסכול, אין צורך לשפוט את עצמי על זה שאני שופטת את עצמי. בכל רגע אפשר להפסיק את המאבק. עכשיו, לא משנה. מה? זה קצת כמו אם תדמיינו חבל שכורכים אותו סביב עצמו. וכל רגע כשאנחנו מתוך איזשהו מאמץ להרפות אותו, אנחנו אני רוצה שהוא יתרם, אני רוצה לעשות משהו כדי שהחבל ייפרם, אז המשהו שאני עושה, אני מסובב ומסובב, ואז באיזשהו שלב אני אומר, לא, אני אנסה לסובב לצד השני, אז אני מסובב, ומסובב עוד פעם, אבל זה לא עוזר, אז לא, עוד פעם, אני אסובב לצד ההוא, אבל ברגע אחד, שבו אני רואה את זה שאני, הנה, אני עוד פעם מלכה את עצמי, על זה שהלכיתי את עצמי, שופט, אני מניח, מה קורה אז? ולפרררר הזה, לא אכפת מכל הרגעים שבהם שקענו במחשבות כאלה או אחרות, כן, זה לא משנה בתוך הרגע הזה. לפעמים בתוך הקונטקסט של התרגול, כשמדברים על הסקרנות, על העיניים הכמו חדשות, שאנחנו מוזמנים שוב ושוב להביט בהם על זה, על כל מה שמופיע בפנינו. קוראים לזה לפעמים beginner's mind, תודעה של מתחיל, תודעה שלא לא יודעת, כמו אתמול כשדיברנו למשל על על התינוק שפוגש את זה, פוגש את זה. עם האיכות הזאת להביא אותה אל כל הבזק של חוויה ולתחושה שיש עכשיו בישבן, תחושת המגע אל היבשה של הצליל של המזגן, אל בליל הצבעים שנגלה לעיניי ומסתדר בתור צורות שאני מהר מאוד מכנה אותם אנשים או בשמות שלהם שאני מכיר אותם. יכול להיות בדיוק כפי שאנחנו בחיפוש שלנו אחר עושר, אחר נחת, אחר שלווה, מחפשים במקום הלא נכון. יכול להיות שבאיזשהו אופן אנחנו גם לא באמת יודעים מה מתרחש כאן. שבאיזשהו אופן יש בתוך הדרך שבה אנחנו נוהגים לחוות את החיים שלנו איזשהו תעתוע. אם נחזור לרגע ליוונים, החלק ודאי מכירים את משל המערה של אפלטון. על קבוצה של אנשים שחיה בתוך מערה, כאשר האור נמצא מאחוריהם והם כולם חיים מסתכלים לעבר קיר המערה, ועל קיר המערה הם רואים את הצלליות שלהם, את הצלליות של מה שמתרחש, הם רואים אותו על קיר המערה, ויש איזשהו סידור, יש שלשלאות או משהו שמונע מהם להתהפך. הם לא יכולים להסתובב אל האור. ובעצם כל המציאות כפי שהיא נגלית אליהם וכפי שהם חיים אותה, היא הצלליות שהם רואים. ורק אם מישהו מהם באיזשהו אופן יוכל להסתובב, ובעצם יראה את האור, ויראה שבעצם מה שהם רואים שם זה רק הצללית שלהם, פתאום תתקבל פרספקטיבה שונה לחלוטין. זה גם קצת דומה למקום הזה של הסרט, לדימוי של הסרט שהעליתי אתמול. כאשר אנחנו מסתכלים בסרט, ולפרקים אנחנו בכלל שוכחים את קיומנו זה. עם הסיפור האחר שלנו, שהוא לא הסיפור של הסרט, שהוא כמו מת הסיפור של הסיפור של הסרט, שהסיפור של הסרט קורה בתוכו. אבל מה עם האפשרות שגם הסיפור הזה, הסיפור של החיים שלי, הכל כך אמיתי הזה, הוא גם סיפור. סיפור כזה שאני יכול להתעורר ממנו. לא להתעורר ממנו מבחינת להתכחש לו או להכחיש אותו, אבל לראות אותו בתוך מין מטה הסתכלות שכזאת. באיזשהו אופן, זה מה שהבודה בלימוד שלו מכוון אותנו אליו, וזה גם מה שהמטאפורה הזאת של בודה, בודי, להתעורר, מציינת בפנינו. באיזשהו אופן, כאשר בשיא התהליך הרוחני שלו, בלילה אחד של ירח מלא, התעורר אותו איש שהיה לפנים סידהרתה גוטמה והיה לבודה. עצם המטאפורה הזאת, הדימוי של התעוררות, הוא חש בעצם שלפנים הוא ישן, וגם שכל האנשים מסביבו כמו ישנים, איזה סוג של שינה קיומית שכזאתי. בתחילת הדרך כשעלה בו המקום, כמו הרגיש שיש לו משהו כל כך משמעותי לחלוק ולשתף, שיכול לגעת בכאב הקיומי, בחוסר האושר היומיומי, שמאפיין את החיים של כולנו, ויחד עם התנועה הזאת עלה לו איזשהו היסוס. ככה הוא ממש מספר בדרשות העתיקות. אמר, כי מה שאני בעצם התעוררתי אליו הוא כל כך מעודן, שאנשים לא יבינו בכלל מה אני מדבר עליו. אני מדבר על איזושהי דרך אמצע, ואנשים, הנטייה שלנו היא להיות או כאן או כאן, בשני הצדדים של הפרדוקס, אם תרצו. אבל האנשים לא יוכלו להבין אותי, כי הם, אנשים בעצם נמצאים, זה כבר לא נמצא בתוך הכתב העתיק, אבל בשינה או באיזושהי שינה עמוקה של חוסר מודעות מוחלט, שבה אין לנו אפילו את הקשר אל איזשהן איכויות של חוסר נחת קיומית שמתלווה אל הקיום שלנו. אנחנו ממשיכים כמו להאמין באיזשהם סיפורים, אם יהיה לי רק מספיק כסף, אם אני אשיג את מערכת יחסים שקראת כמו זאתי שאני קראתי עליה, או אם אני רק אצליח להיפטר מהמערכת יחסים שאני חי בה, איכשהו הסתדרו התנאים והנסיבות ככה, או אפילו, או כאשר כן כבר ישנו איזשהו קשר אל המקום של חוסר הנחת הבסיסית וחוסר העושר היומיומי, אנחנו כמו נוטים להיכנס לאיזושהי חלימה בהקיץ, איזשהם סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, אודות ההערה, או אודות ההתעוררות, או הנירוונה, או אלוהים, או המדיטציה, או מה שזה לא יהיה. ובתוך כך ההזמנה, שוב ושוב אל הרגע הזה, עם לב רך. עם עוד משהו שנאמר היום באחת הקבוצות, עם הכל בסדריות העמוקה, כל בסדר לאו דווקא, אפשר גם ברמה של הנרטיב שמזכיר לנו שהכל בסדר, וגם עם איזשהו מקום של התמסרות, כי באמת, מה כבר קורה בישיבת המדיטציה? לא שום דבר שנמות ממנו, או שהקריירה החשובה שלנו תיפסק. ותראו איך לאט לאט מחשבות לכאורה בנושאים הרבה הרבה פחות משמעותיים. אני אלך לשירותים לפני ההליכה או אחרי ההליכה. איך בתוך המקום הזה שאנחנו מרשים לעצמנו, זה, הן יודעות כאילו לתפוס את המקום הזה. ובעצם מהוות הזדמנות נהדרת עבורנו. ומתוך כך, להרשות לראייה פשוטה, ראייה פתוחה, להיות מטופחת דרכנו. ראייה שאולי יש בה הרבה הרבה הפתעות עבורנו. אני רוצה לסיים לקרוא איזשהו שיר. אני רק צריך להחליט איזה. אני אשאר ב... בתוך המסורת הקטע הקצר הזה שאני אקרא, השיר הזה שאני אקרא, הוא בעברית תרגום מאנגלית, מעיבוד לאנגלית, שעשה מורה הדרמה סטיבן בצ'לור לשני הבתים, הפסוקים האחרונים של המולה מדהיימקה קריקה, מה שמתורגם לעברית שירת השורש של דרך האמצע, של ההוגה הבודהיסטי נגארג'ונה, שחי כמה מאות שנים לאחר הבודה, והיה הוגה מאוד מאוד חריף, שמאוד מאוד טלטל כבר את הממסד שהתחיל להיווצר ונוצר שוב ושוב. בכל הגות, בכל דת, בכל תפיסה, סביב מה שלימד אותו הבודה. ונגארג'ונה הוא הוגה מאוד מאוד משמעותי בהתפתחות הבודיזם, יש אפילו שמכנים אותו הבודה השני. וזאת עבודת האמצע שלו, אם תרצו, שירת השורש של דרך האמצע. אז אלה שני הפסוקים שמסיימים, לדעתי זה הפרק השני שם, שזאת בחינה של תנועה. או בחינה של הליכה, פשוט הליכה. לו הליכה והולך היו אחד, לא יכול הייתי להבחין ביניהם. לו היו נבדלים, היה הולך שאינו הולך. רגליים נאות אלה מגלות הולך, אבל לא הן הציבו אותו כאן. לפני היציאה לא היה הולך. מי הולך? לאן? ואני אקריא לכם גם את זה. אני לא רוצה, זה באמת משורר ישראלי, חלק בוודאי מכירים, ישראל אלירז, מהקובץ שלו בשבח הדברים החולפים. אני לא רוצה לצמצם את העולם עם מה שיש לי לומר עליו, או לשים סביבו את מעקי העין, כשליבי מחסיר פעימה. בלי התנועה הזאת, דבר לא יקרה. ככה זה. אני קשוב אל הכחות הזאת. מודע. אל הככה שהוא כזה. בואו נסיים עם רגע של דממה משותפת. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזאת, נחיה בשלום. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזאת, נחיה באחווה. מי ייתן וכולנו, כל ילדי הבריאה הזאת, נחיה בשלום. אחווה ואהבה.